שלום.
אנחנו במקור 11,
גרת צדיק וב.
אחד המקורות המפורשים שהרב מדבר בצורה ישירה מבוררת על תורת ארץ ישראל זה גרת צדיק וב. בוא נלמד אותה ככה לאט לאט בעזרת השם. טוב, הרקע ככה לאיגרת. היה הכינוס של תלמידי חכמים בירושלים, כמו שיש כנס הסופות היום שמתרכזים ככה. שנה לא הלכנו להסתדר, אבל שנה שעברה הלכנו, עושים בקרב מיבנה ככה לפני פסח, כנס גדול של המון ישיבות, הסדר והרבה שיעורי תורה. אז גם היה כנס בירושלים של תלמידי חכמים שעסקו בכל מיני מצוות שתלויות בארץ, וביקשו מהרב שיעביר להם שיעור על מתנות עניים. הרב, לצערם ולשמחתנו, לא יכל להגיע לכנס. למה לשמחתנו? כי בזכות זה הוא כתב להם איגרת. במקום להגיע, אז הוא כתב איגרת. אם הוא היה מגיע, כנראה היה שיעור טוב, אבל לא יודע אם היה נשאר לנו משהו מזה. אבל בגלל שהוא לא הגיע, אז הוא כתב להם איגרת ככה, ברכה ודברי תורה. וזה האיגרת שלפנינו. אבל חשוב לדעת את הרקע הזה, כי עוד מעט הוא גם כותב את זה בפנים, שהוא כתב את האיגרת, הוא לא ידע למי הוא כותב אותה. זאת אומרת, הדבר היחיד שהוא ידע כשהוא כתב אותה, שזה תלמידי חכמים שמתכנסים בירושלים ללמוד תורה ביחד. לא גדולי הדור, ולא... בסדר, הוא גם כותב את זה פה ככה, ולכן זה חשוב. למה? כי אז הוא כאילו גם כותב את זה אלינו. אם הוא כותב את זה רק לגדולי הדור, אז לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד שזה גם מתייחס אלינו. אבל אולי שהוא כתב את זה לכינוס, אנחנו גם היינו יכולים להיות בכינוס הזה בירושלים. נסתם, היינו הולכים, לא יודע, היה כינוס גדול כזה, אולי גם היינו הולכים אישי. אז האיגרת הזאת, כאילו הרב כותב אותה גם אלינו. בואו נקרא אותה ככה ב... ברוך השם, עיר הקודש, יפו תיבנה ותיכונן, שנת תפרי סמכת. בני ציון היקרים, הרבנים הגדולים, אוהבי שם השם ויראה בשכל טוב, אגודת קודש, כנסייה של תורה, בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, עטרת שלום וברכה. טוב, הרב, הרב פה הוא כותב פה כמה שורות, שהוא מצטער שלא יכול להגיע וכו'. ואז אנחנו מפה. אבל יקרא לבבי, אמצא ישר להעיר אתכם, אם כי טרם אדע מהות כניסתכם בתוכן ערכם של החברים בפרטיות. אני לא יודע בדיוק למה התכנסתם, ואני גם לא יודע במי מדובר, באופן פרטי כל אחד, מכל מקום. כגון זה צריך למודעי, צריך להודיע. כי אם בימינו אלה הנכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר הקודש שעיני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. צריכים לבקש דברים גדולים. דורנו הוא כולו דור שואף. ואם השאיפה ריקנית של החורבה והתוהו מגבת עצמה עד מרומי רמים, כמה צריך שיגבה לב דורשי השם הניגשים אל הקודש. כן, הרב אומר, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אנחנו מסתכלים, כל הדור, איזה דור, לפני 100 ומשהו שנים, עוד יותר בדורנו, אתה רואה שהדור הוא שואף, זה כבר לא דור, לא אנשים שמסתפקים בדברים קטנים, בדברים של חול, אתה רואה שכאילו פעם נער כשגדל בן 16, בעולם העסקי, כאילו, על מה הוא חלם, להחליף את אבא שלו בסנדלריה, או בנגריה, זה משהו, זה הראש לו, כאילו. היום, אתה רואה כאילו נערים כבר בין, הם כבר מתחילים לפתח עסקים, מתחילים לפתח, לא יודע מה, כל מיני, ללמוד בינה מלאכותית. אתה רואה שכאילו אנשים שואפים לדברים גדולים, לפי העולם שלהם, בסדר? ברור שעסקים ובינה מלאכותית, כמה שדבר גדול, זה בסוף חול. כשאנחנו מדברים על קודש, אם אתה רואה שבעולם החול, לדברים שהם ריקים מצד עצמם, הם רק כלים. אנשים הם חולמים על דברים גדולים, אדם רוצה להיות רופא, אדם רוצה להיות זה, אדם רוצה ללמוד ככה, להגיע בצבא לדברים. אתה רואה שאנשים הם שואפים, ואתה רואה את זה בכל הדור. אנשים לא מסתפקים בדברים קטנים, כאילו עושים משהו קטן, זה טוב, רק זה, כאילו. אז בקודש, פה צריכים בכלל שאיפות אדירות, כאילו לא להסתפק במועט בקודש. לרצות לשאוף, עכשיו להבין מה זה השאיפות הגדולות בקודש, אבל קודם כל להבין אנחנו רוצים, אם בעולם של החול יש כאלה שאיפות, אז בעולם הקודש צריך עוד יותר, כאילו זה מחובר לאינסוף, זה אמור לי לשאוף לדברים עצומים. המבוקש לכל הפחות, כאילו המינימום, הרף מינימום שצריך לשאוף אליו, צריך שיהיה לקדש שם שמיים ושם ישראל. זה ככה יהודי שנכנס לישיבה, צריך לשאוף, אני רוצה לקדש שם שמיים ושם ישראל. בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול להראות לכל העולם ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל. אדם רוצה, אני רוצה שאני אזכה ללמוד תורה, להופיע ושהעולם יראה את גדולתה וניצחונה, הנצחיות שלה וזה שהיא עולה מעל הכל של תורת ארץ ישראל. ככה האדם צריך לשאוף כשהוא מגיע לשיבה. שלדאבוננו העמוק עומדת היא בשפל. תחת, במקום שהיא יכולה ומוכרחת לשבת על גפי מרומי קרת לעיני כל ישראל ונגד כל הגויים אשר ברא השם בארץ. תורת ארץ ישראל הייתה צריך להיות פסגת השאיפות של האנושות. היא אמורה להיות מעל כל עולם התורה, אז תורת ארץ ישראל צריכה להיות בראש. ובמקום זה, היא יושבת בשפל, מושפלת. ואתה הוא עת לדרוש את השם. עכשיו זה הזמן, רב בהמשך לדבר גם על הזמן, מה מיוחד בזמן הזה. ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות, זה משפט שהוא סטיקר, אפשר בפני עצמו לקחת את המשפט הזה. קודם כל המשפט הזה אומר, ההכרח, לפעמים אדם מרגיש שהוא קטן, אבל ההכרח כאילו פתאום מרים אותו למדרגה גדולה. כן, כמה סיפורים על חיילים, החייל פשוט במחלקה, פתאום המפקד עכשיו נופל, והוא מסתכל ימין לשמאלה, והוא קולט כאילו שצריך לקחת פה פיקוד, והוא לא רואה מישהו עכשיו שיוביל את הכוח ככה במקום, אז הוא לא חשב על זה שהוא יכול להיות מפקד, אבל הוא תופס אחריות, הוא אומר קדימה, מתחיל לנהל שם את האירוע, או בחילוץ פצועים, או בהסתערות, ופתאום אתה רואה שכאילו הוא לא חשב בכלל שהוא יכול להוביל עכשיו את המחלקה, וזה ההכרח כאילו שם אותו במקום כזה, הוא חייב עכשיו לבוא, לתפוס פיקוד, והוא הוציא ממנו כוחות שלא האמין שקיימים בו. אותו דבר בעולם אישי שלנו, אם אדם מגיע לכל מיני סיטואציות, שהוא פתאום קולט, רגע, אני לא יכול להמשיך להתנהל פה בכוחות הרגילים, זה לא עובד, ועכשיו הוא צריך להוציא ממנו כוחות הרבה יותר גדולים, שהוא אולי, היית אומר לו פעם שהוא יכול עכשיו להיות במקום כזה, הוא לא היה מאמין, ופתאום עכשיו הוא מגלה בתוכו כוחות שהוא לא ידע שהוא קיימים בו. אז ההכרח מרומם אותנו מדרגות גדולות, זה משפט שחשוב לזכור אותו. וכשאנחנו מרגישים שאנחנו נדחקים לקיר, ודאי לא להתייאש, זה פשיטה, אבל להבין, יש פה כנראה עכשיו הזדמנות שאני צריך עכשיו להוציא כוחות שהם יותר גדולים ממה שהכרתי עד עכשיו, ויש לי את הכוחות, אם הקדוש ברוך הוא שם אותי עכשיו באיזושהי פינה, זה אומר שיש לי כוחות עכשיו שצריכים לפרוץ החוץ. בהקשר שלנו, אומר הרב, כאילו אנחנו, אתם שומעים, בטח הוא חשב לעצמו, כאילו אני כותב כאלה דברים, יגידו מי אנחנו שנדרוש תורת ארץ ישראל, לקדש שם שמיים, כאילו, לא, תפסיקו עם מי אנחנו. אנחנו מוכרחים לזה. חייבים לעשות את הדבר הזה. ואם אתם חושבים שאתם קטנים ולא ראויים, אז ההכרח מרומם אותו למדרגות גדולות. אין ברירה עכשיו, אי אפשר להמשיך כאילו להתקיים ולקיים את העולם הרוחני של עם ישראל רק עם התורה של הגלות. אי אפשר, חייבים להופיע את הקדושה של תורת ארץ ישראל. ואם אתם מרגישים קטנים, אז אין ברירה, תדעו שההכרח מכריח אתכם להיות גדולים. חייבים לשאוף לדברים גדולים. הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. ראינו כבר לפני כן, לפני קודמות, המושג של תורת ארץ ישראל בחז"ל. אפשר לבוא ולקרוא את הדברים ולהגיד, בסדר, זה וורד כזה נחמד של תורת ארץ ישראל. יש תורת של חוץ לארץ, ותורת ארץ ישראל יש עוד איזה קניץ'.
מה זה תורת ארץ ישראל?
הרב עוד מעט, ככה, באיגרת פה ממש יבאר את זה, אבל בכמה מילים, לפי דברים שכבר ראינו, אז קודם כל ראינו שאת הזהב, שזה כולל כללים ופרטים, פה עכשיו הרבה יותר הרב פה יבאר, אז נשאיר פה ככה להמשך, אבל ראינו גם את זה שרבי זיירא ככה הוא התענה מהתעניות כדי לשכוח שתורת בבל לא תטריד אותו בארץ ישראל. בפשטות זה קודם כל עצם זה ללמוד תורה בארץ ישראל, זה דבר ראשון. אבל זה לא מספיק, כאילו הרב אומר, למרות שבארץ ישראל צריך גם לשאוף להופיע את תורת ארץ ישראל. ומה זה התורה עכשיו הוא יסביר לנו, בסדר? אבל קודם כל הוא אומר, זה לא עוד איזה וורטלך קטן נחמד, זה לא עוד איזה חידוש ככה שמעבר לדברים שהתפתחו בכל הגלות, זה עוד איזה חידוש קטן. זה הבדל עצום ונשגב, תקשיבו איזה ביטויים הרב אומר פה. כאילו זה נשמע שמיים וארץ, שכאילו שכל התורה שהייתה עד היום, היא הולכת להופיע בפנים חדשות בארץ ישראל. בכוונה אמרתי את הביטוי הזה, זה לא שכאילו כל התורה שהייתה עד היום בגלות היא כאילו עכשיו אפשר לשים אותה בצד, לוותר עליה ולעכשיו ללמוד פה משהו חדש. לא, ודאי שכל ההתפתחות של התורה היא חלק מהופעת התורה. אבל היא הולכת לעלות לארץ ישראל ולהופיע בפנים חדשות. יש איגרת שכותב החתם סופר שכתב אותה ליושבי ארץ ישראל על איזו שאלה שהוא נשאל, והוא כותב להם, הכותב יושב בגלות, באוויר החשוכה, ובוודאי כשהדברים יעלו לארץ ישראל ויתעלו, תמצאו בהם כפליים ותושייה, לא זוכר אם בדייקתי בביטויים, אבל כאילו, חתם סופר אומר בעצמו, אני עכשיו כותב דברים באוויר של הגלות. אני בטוח שכשהדברים שאני כתבתי יעלו לארץ ישראל, אתם תגלו בהם מדברים אולי שאני אפילו לא התכוונתי, לא הבנתי מה אני כותב, אבל האוויר של ארץ ישראל הוא בעצמו עכשיו יגלה אורות. אני משתדל לכוון ככה לאמיתה של תורה, אז כשהדברים יעלו לארץ ישראל, עכשיו יופיעו באורות חדשים. אז גם פה קודם כל זה הבדל עצום ונשגב, זה מהפכה אדירה, ראינו את זה, קצת הרגשנו את זה דרך רבי זירא, שאם הוא עושה תעניות לשכוח את התלמוד של בבל, אמרנו אנחנו כן לומדים, נראה פה בהמשך בין רבי זירא לרבי ירמיה, אבל אנחנו כן לומדים את תלמוד בבלי, אבל אנחנו מבינים שזה מהפכה אדירה, כשתורה עולה מבבל לארץ ישראל, כשתלמיד חכם עולה מבבל לארץ ישראל, אם הוא מכוון לקדושתה של ארץ ישראל, התורה שלו עשויה עכשיו לעבור מהפכה רוחנית אדירה. רבי זירא הוא כל כך השתוקק למהפכה הזאת, עד שהוא אמר, אני רוצה לשכוח את כל מה שהיה קודם, כדי שזה לא יעכב במשהו את האור העצום שאמור עכשיו להופיע כשאני אלמד תורה בארץ ישראל. עכשיו הרב מתחיל ככה לבאר את הדברים. בארץ ישראל, שפע רוח הקודש, מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. תקשיבו טוב. מושג רוח הקודש, זה מושג כאילו, זה אומרים בדורנו כך, אני רוצה לחשוב למי, איפה אתה יכול לראות על מדי חכמים גדולי ישראל שיש להם רוח קודש. כל אחד מישהו מדמיין, אבל סוף העניין, הרב אליהו זה צה. יש פה תלמיד חכם שיש לו רוח הקודש. ודאי הרב קוק זה צה. ועוד גדולי ישראל. וזה מה שאתה מדמיין. הרב אומר, שפע רוח הקודש, זה לא קצת, שפע רוח הקודש, מתפרץ לחול, כאילו הוא מחכה כדי להתפרץ, הוא מחפש את הפתחים, איפה הוא יכול עכשיו להתפרץ להופיע, כאילו רוח הקודש מחכה להופיע בהתפרצות גדולה, איפה? על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. תלמיד חכם, עוד פעם, אני מזכיר לנו, הרב פה כותב לתלמידי חכמים שהוא אמר בעצמו, אני לא יודע מי אתם, אני רק יודע שאתם תלמידי חכמים שרוצים ללמוד תורה. להם הוא כותב את זה. אז אמרנו, אז אנחנו גם מרשים לעצמנו להיות כלולים פה שוב, כל מי שרצה לבוא לכנס שם בירושלים, אנחנו גם מן הסתם, היינו בירושלים, גם היינו רוצים להיות בכנס, אז הרב כותב את זה גם לנו, כן.
מה ההגדרה של תלמיד
חכם? אדם שרוצה, יש, מה ההגדרה של תלמיד חכם? שאלה גדולה. יש כל מיני גדרים בגמרא, מה בדיוק גדר של תלמיד חכם, אבל השאלה לאיזה נפקא מינה, כן. יש צד שבפשטות פה אפשר, כל מי שרוצה ללמוד תורה לשמה הוא מבחינת תלמיד חכם. בסדר? עכשיו, האדם בקידושין, לא הייתי ממליץ לבוא ולשאלה מגיד לאשתו, שראית מקודשת לי על מנת שאני תלמיד חכם. עכשיו ייכנס לספקות, לפי איזה גדר של תלמיד חכם בדיוק אתה מדבר. אז יש תלמיד חכם. מצד אחד, כל אחד שלומד תורה, כל שיעור א' היום בישיבה הוא מוגדר תלמיד חכם, מצד אחד. מצד שני, יש מדרגות בתלמידי חכמים. בסדר? אבל פה הרב כותב על כל תלמיד חכם שבקש ללמוד תורה לשמה, זה התלמיד חכם שהרב מגדיר. וקל וחומר, עכשיו, ברור שיש מדרגות ברוח הקודש. אנחנו לא באים להגיד שרוח הקודש שאנחנו זוכים לה, היא כמו הרוח הקודש של הרב אליהו זצ"ל. ברור שיש מדרגות. אנחנו לא באים לטשטש את המדרגות. אבל תדע לך שאפילו לתלמיד הכי פשוט, בשיעור א', שרוצה ללמוד תורה לשמה, יש לו הופעה של רוח הקודש. קל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים, אם יש עכשיו קבוצה של תלמידי חכמים שרוצה להתכנס ביחד, ללמוד תורה ביחד, לומדים בישיבה ביחד, בחבורת לימוד ביחד, אז זה עוד יותר, מכוח הכלל, מכוח הציבור, אז זה עוד זכות לרוח הקודש. אז זה צרף לפה גם את הזכות הפרטית של כל תלמיד חכם שהוא רוצה ללמוד תורה לשמה בארץ ישראל. תצרף את הכוח הכללי שהוא הקיבוץ של תלמידי חכמים כאלה, אז בכלל השם, השם יברך איזה, איזה, איזה עוצמה של רוח הקודש היא, היא מתפרצת. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, מה שאין כן בחוץ לארץ. רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמי ועל אדמה תמיה, אלא כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, איזו הערה, להתקרב אל רוח אלוקים חיים, השוכן על עמו פה בארץ חיים. על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. עוד רגע נסביר את המשפט הזה. אבל קודם כל, מה הרב מסביר? עכשיו אנחנו מתחילים לכן להגיע כבר להסבר קצת, להבין מה זה תורת ארץ ישראל. מכיוון שבארץ ישראל יש רוח הקודש, שהיא מתפרצת ושופעת על כל תלמיד חכם שלומד תורה לשמה, רוצה ללמוד תורה לשמה, וקל וחומר על קיבוץ של תלמיד חכם. אז עכשיו יש לנו הזדמנות להיפגש עם הפרטים מתוך האור הכללי שלי. בגלות, בגלל שיש אוויר טמא והאדמה טמאה, הטומאה, התכונה שלה זה היפרדות. התפרדו כל פועלי האוויר. נפרדות, זה התכונה של הטומאה. הקדושה היא קדושה, יחד כולם קדושה לחי של ישו. כאילו, הקדושה היא מקור האחדות. שם אחד זה מקור הקודש. בעולם שלנו דברים מופיעים כנפרדים. בשורש המאוחדים, ככל שאתה מצליח, ולכן קידושין, גם הקדושה היא האחדות שנוצרת בין האיש והאישה, היא קשורה למושג של קדושה. נדבר על זה גם, אבל בגלות, שאתה נמצא במקום תמי, אז הכל הוא פרט, אתה עוסק עכשיו בסוגיה פרטית, אתה עוסק בה. אתה עוסק בהלכה פרטית, אתה עוסק בה. אתה, אין את היכולת, כמו בארץ ישראל, לבוא ולראות איך, איך כל הפרטים מתאחדים ביחד. איך יש פה איזה רעיון, איך כל פרט קשור לנשמה, דיברנו על זה בזוהר הקדוש שראינו בבעלותך, שהנגלה הוא לבוש על הנסתר, שיש גוף ונשמה, גם היחד בגוף לנשמה. גוף בלי נשמה זה הרבה איברים פרטיים שהם מתים, הם, אין להם חיות. מה שמאחד את כל האיברים וקושר אותם ביחד, המציאות אורגנית אחת, חיה, שעכשיו כל המציאות הזאת ביחד יכולה להיות מכוונת למטרה אחת, אדם עכשיו רוצה משהו, לעשות איזה משהו, לא יודע מה, ליצור, לתפור. אז עכשיו, במלאכה הזאת של התפירה, אז יש לו את, את הרצון, יש לו את המחשבה, את הדמיון שמדמיין מה, מה הולך להיווצר פה, יש פה את, את הידיים ששותפות, את העיניים, זאת אומרת, כל הגוף עכשיו הוא, הוא מחובר למטרה אחת. מה מחבר את כל האיברים, את כל האצבעות, את כל הנשמה, אם לא יהיה נשמה, אז עכשיו האצבעות יכולות לעשות כלום, אין לו מחשבה, אין לו עיניים, אין לו... אז הנשמה היא, היא זאת שבעצם לוקחת את האיברים הפרטיים ומצליחה לאחד אותם לעניין אחד, למטרה אחת. ככל שהנשמה יותר מופיעה, אז המטרה הזאת גם היא הולכת ומתעלה ויותר מתחברת לדברים יותר כלליים, וגם הוא כפרט מתחבר לפרטים נוספים, ויש הופעה של, של קבוצה והופעה של אומה ואנושות ועולם וכו' וכו'. גם בתורה הקדושה, אמרנו, יש גוף. הגוף הזה מלא בפרטים, פרטי פרטים של הסוגיות, של דאורייתא ודרבנן. אבל כל הפרטים, כל פרט יש, הוא מחובר לשורש רוחני. והשורשים הרוחניים האלה ביחד יוצרים איזה אחדות, הופעה, הופעה שלמה, כן? תורת השם תמימה משיבת נפש, אז הרצוידה אמר הזה, כשהיא תמימה היא משיבת נפש, תמימה כשהיא שלמה, כן? תמים תהיה משם אלוקיך, קראנו. מה זה תמים? זה לא תמים כזה נאיבי שכל אחד יכול לעבוד עליו. אלא תהיה שלם, תהיה שכל האישיות שלך היא מחוברת דבקה בהשם, בלי שיש דברים שמפוזרים לצדדים. אז גם התורה הקדושה היא צריכה להיות תמימה, אנחנו צריכים מבט כללי על התורה. וזה מתחיל, עכשיו לקשור את כל התורה זה עבודת חיים של אומה. אבל זה מתחיל מכל פרט בסוגיה, קודם כל לנסות להבין מה השורש הרוחני שלו. דיברנו כשיש מחלוקת, אז המחלוקת היא גם אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כל צד במחלוקת הוא מופיע איזה שורש רוחני, בסוף נראה מה להלכה, אבל יש פה שורש רוחני בשני הצדדים. ראינו את, ה, מחלוקת הרמב״ם והראש במצוות הקידושין, עוד לא גמרנו להגדיר אותה. אבל בסוף יש פה שני מבטים ששניהם נכונים, ושניהם ביחד, אם נקבל את שניהם, אז ניצור פה מבט יותר כללי, שהוא יוצר מבט יותר אחדותי על כל המושג של הקידושין, וכן הלאה וכן הלאה. אז בארץ ישראל, ברגע שיש שאיבה של רוח הקודש, אז עכשיו הפרטים יכולים להיות מוארים באור כללי. יש לנו יכולת יותר לחבר, כן, חיי נשמות אוויר ארצי, שופעה נשמתית. אז יש יכול, כשיש נשמה, אז אפשר לראות איך הפרטים קשורים ביחד. איך יד ימין ויד שמאל, הם חשובות, כל אחת יש לו את התפקיד שלה, וביחד הם מוצרים מציאות יותר שלמה. איך העין והרגל, הם לא דברים נפרדים, אלא הם מתחברים למציאות שלמה. אז איך הסוגיה הזאת והסוגיה הזאת, או השיטה הזאת והשיטה הזאת, או המצווה הזאת, לכל אחת יש שורש רוחני, הופעה אלוקית ונשמתית, וביחד הם יוצרים את הגוונים השונים והופעה שלמה יותר בכל ההופעה האלוקית דרך התורה הקדושה. ודרך אגב, זה גם אותו עניין גם באמת והשלום, בהקשר של האומה, מה שראש הישיבה מלמד אותנו כל הזמן. וגם פה, המבט, אם בגלות אנחנו פרטיים, ויש כל מיני כיוונים, ויש חסידות כזאת, וחסידות כזאת, ושטיבל כזה, וכו' וכו', ויש חסידות ויש התנגדות. בארץ ישראל, עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו לראות איך הדברים האלה מתחברים יחד, ומה נקודת האמת, איזה נקודה אלוקית כל זרם כזה מופיע, ואיך ההרמוניה ביניהם. כמובן זה דורש עכשיו שכל נקודה תאזנת, כל נקודת אמת היא תתאזן מנקודות אחרות, אז כנראה שאם ניקח רק נקודה אחת, אנחנו נזייף קצת, כי חסר לנו את האיזון מנקודות אחרות, אז לא, אנחנו גם צריכים, אנחנו גם שמחים בזה שיש שיטות אחרות, ואנחנו גם רוצים להכיר ולשמוע את הקולות השונים בעם ישראל, כי אותנו זה הופך להיות יותר שלמים, ואת האומה כולה. זאת אומרת, הכוח הזה של ארץ ישראל, של אותה רוח הקודש כללית, שהיא הולכת ומתפרצת בפרטים, היא מופיעה גם באומה, בזרמים השונים, האמת והשלום. היא מופיעה בתורה הקדושה, שזה ייחוד הלכה והגדה. היא מופיעה גם באדמה, בארץ ישראל, שכל נחלה, היא הופעה של כוח מסוים של סגולתה של ארץ ישראל. וכללות הנחלות מתאחדות לשבטים השונים, ומתאחדות בירושלים, ואז כאילו בעלייה לרגל עולים מכל ארץ ישראל, ואחרי שמקבלים את הערה כללית של ירושלים, כל אחד חוזר למקומו, והוא מביא את קדושתה של ירושלים, עתידה ירושלים שתתפשט לכל ארץ ישראל, ואז גם הארץ, גם האדמה של הארץ, כל האדמה המיוחדת עם הסגולות שלה, אם גם כן הופכת להיות לא משהו פרטי, אלא משהו שהוא כללי ומשהו שהוא מואר באור הכולל של אור השם, עיני השם ארץ אשר עיני השם אלוקיך רבה, כן, אז בכל ההיבטים, גם בהיבטים נוספים עוד, בכל ההיבטים, ארץ ישראל היא הנשמה שמופיעה בארץ ישראל, השראת שכינה שמופיעה בארץ ישראל, רוח הקודש היא בעצם מרימה אותנו בכל המישורים השונים, ממקום פרטי למקום כללי, שבו כל פרט עכשיו הוא יכול להיות מואר באור של הכלל. ואז מכאן אנחנו נראה את זה, זה השורש, עכשיו הרב נראה כבר פעם הבאה, איך זה משפיע על הלימוד שלנו. אנחנו כבר מבינים שזה עושה משהו בלימוד, וזה גם אמור לסלול דרכים בלימוד, שיעזרו לנו לחבר, ללמוד כל סוגיה, לא רק בנקודה של אותה סוגיה, לא רק להבין מה כתוב כאן, אלא להבין איך מה שכתוב כאן, הוא הופעה של איזה נשמה כללית, של איזה אידאה אלוקית, איזה רעיון רוחני, ואז ככה לאט לאט לקשור כל פרט אל השורש הרוחני שלו, וככה לאט לאט התורה הולכת ומופיעה באופן הזה שפרטים הם מחוברים לכללים, וזה קשור למה שראינו, זהב הארץ היא טוב, שגם הזהב הוא כלל שהוא כולל בתוכו הרבה הרבה פרוטות, אבל הן כלולות בו ככה בדבר אחד. בסדר, עוד נראה את זה עוד בהמשך. נצור פה כרגע.
תודה רבה.
יישר כוח. אנחנו ממשיכים היום